Non, mais c'est parce que... Non, mais je vais faire ça.
אנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה בעמלק. התחלנו. אתמול היה עוד קרב, אבל היום יש קרב חדש. ועד פורים, ופורים, ואחרי פורים. בעזרת השם, עד שיגמר. אומר רבי אהרון מקרלין, בעל בית אהרון, העמלק הוא עומד בכל דור ובכל שנה, ובכל יום ויום. זאת אומרת, אולי נשלים את המשפט, לכך כתיב מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ולא כתיב לדור דור. זאת אומרת, זה לא שפעם, לפני הרבה 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 שנים, הייתה מלחמה בעמלק, ועדיין יש איזה ספיחים שלה, שלכן עדיין היא אקטואלית. אלא כל יום, כל דור, בכל שנה, בכל יום, הוא נקודת פתיחה של קרב חדש במערכה הזאת. לכך כתיב מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ולא כתיב לדור דור. זה לא מערכה שעדיין נמשכת, אלא שגם מתחילה בצורה חדשה כל פעם. ובכל יום, ובכל עת, ובכל שעה, הוא צופה ומביט לעקור, חס ושלום, הקדושה מישראל. אבל ישראל צריכים לראות, להתגבר עצמם על עמלק צורר היהודים עליו, ולעקור הזוהמה שלו. צריכים תמיד להחריט אורלת הלב. מה זה להחריט אורלת הלב? אז קודם כל זה פסוק בתורה, בפרשת התשובה, בהערה אחת כאן, ומלתם את אורלת לבבכם. אומר רש"י, אותם לבבכם בכיסויו. זאת אומרת, לכולנו יש לב טהור, שרוצה קדושה, שרוצה לעבוד את השם בשמחה, והלב שלנו עם מידות שכולם נקיות ומופלאות, מלא טהרה, מלא עדינות. אבל זה לא מתבטא אחד לאחד בכל המחשבות שלנו, בכל הרצונות שלנו, בכל הרגשות שלנו. תודה רבה.
יש סוכר משם. יש לנו סוכר וכך
איתן. תודה. סוכר חום?
לא. זה אין לי חום? אז אין לי חום.
לא, בסדר, מה שאני?
אין לי אחד או אחד?
לא, תודה. סליחה. אז שוב, כל יום, כל דור, כל יום, כל שנה, כל יום, הם נקודות פתיחה חדשות במאבק עם עמלק. מה עמלק פועל? שיש חציצה בין הפנימיות שלנו, שזה הלב הטהור, הלב עצמו, התוכן של הלב, לבין ההתגלות של הלב בחיים. זה המחיצה האטומה הזאת. לא, יש דפים שחילקנו בשבוע שעבר ולא הספקנו. הכותרת היא מידות הראייה, אהבה, אהבה, בשלמות. מה? הראשונה. הוא, אתה מבין מלך העולם, שהכל נמדור. תודה רבה. אז זה גם ראינו שבוע שעבר. העניין של המלך הוא להפריד. זאת מהות החיים שלו. מקור שתיים. זה היה מודפס, בשבוע שעבר היה, חילקו כבר. יעקב, מקור שתיים. יעקב הוא איש תם, יושב אוהלים. שאלה. בכמה אוהלים אדם יכול לשבת בו זמני? אחד. אז מה צריך להיות כתוב? יושב אוהל. מה זה יושב אוהלים? הוא מבואר בזוהר הקדוש, והוא כלול בטרין. דהיינו שהוא מחבר אלמה דאיתקסיה ואלמה דאיתגליה. כלומר, הביטוי הזה, יושב אוהלים, מבטא את זה שיעקב הוא אישיות שמחברת עולמות. אלמה דאיתקסיה זה העולם המחוסה, כלומר העולם הנסתר, ואלמה דאיתגליה זה עולם הגלוי. כמו שהיו לו שתי נשים, אחת נסתרת ואחת גלויה, לאה ורחל. שמה זה? אלמה דאיתקסיה ואלמה דאיתגליה באישיות שלנו, המוח. והלב. כנראה שהמוח נקרא אלמה דאיתקסיה, כי הוא המחשבה הראשונה, הזיק שלה, הוא בא משום מקום, כאילו מהעין, מהמקום הכי מופשט, הכי נעלם. והלב הוא אלמה דאיתגליה, כי רגשות הם משהו מאוד נוכח, מאוד גלוי. אז איך נראה חיבור טוב בין המוח ללב? היינו שהמוח שהוא השכל יאיר ללב להשכילו להידבק בטוב ולמאוס ברע. זאת אומרת שהלב יקבל, יתרגם את האיכויות של את ההבנות של המוח לכלים שלו. זאת אומרת השכל עוסק באמת ושכל, באמת ושקר. השכל מסביר מה נכון ומה לא נכון. זה אומר שאוטומטית אנחנו רוצים מה שנכון ולא רוצים מה שלא נכון? הלוואי. אצלי לפחות זה לא ככה. זה עוד עבודה. אז האידיאל זה שהמוח מאיר בלב, ואז הלב דבק בטוב ומואס ברע. שזה המושגים שאין במוח. המוח אומר זה לא בסדר. אבל מריחס. והמוח אומר, זה כדאי. והלב רוצה לדבוק. בכל מאודו. ולעומתו, כלומר, במקביל, הלב יקבל השכלת המוח. שיהפך טבעו, שלא יתאווה, אלא רק לטוב. זאת אומרת, החיבור של הלב למוח מתבטא בזה שהרצונות הליביים, זאת אומרת, טבעיים, הדחפים, יהיו רק לטוב. יש רצונות של המוח, יש רצונות של הלב. רצונות של המוח זה שאיפות, אידיאלים, ערגה, כיסופים, כאלה. יש רצונות של הלב שזה דחפים, תאוות, יצרים. והעבודה של החיים שלנו שהדחפים יהיו בקודש. זה סימן שאדם חי את הקודש לגמרי. והמלך יהפך זה, שכל מגמתו לא הפריד ביניהם. היינו בין אלמה דאיתקסיה לאלמה דאיתגליה. אם אתם זוכרות משבוע שעבר, למדנו דברים של בעל התניא, שהמלך נקרא, המלך זה עם מולק, נכון? מה זה למלוק? להפריד בין המוח לבין הלב. תיאוריה לחוד ומעשים לחוד. ועל כן נקרא קוצץ. כידוע, בדוגמתו, באדם התחתון, כלומר ההתגלות של הכוח הזה, של כוח הפירוד בנפש שלנו, להסתיר את אור השכל, שלא יאיר ללב, ושהלב לא יקבל מהשכל כלל, שאפילו מה שהלב יודע בהכרח, כלומר בוודאות, שזה הוא רק רע, לא יפסיק בשביל זה מלהתאבות לו ולהשתוקק אליו. זה מצב של גלות, של חוסר קבלת תורה בלב שלם. זה מה שהמלאק מייצר. כמו שלמדנו גם, שהמלאק גרם לעיכוב ברצון לקבל תורה, ברצון הטבעי לקבל תורה. כי הוא מפורד מהרגע הראשון, הפירוד הזה הוא מולד, מרגע שהוא מופיע במציאות, אז כתוב שכולו כאדרת שיער. אומרים חז"ל, כולו מפוזר ומפורד כאדרת. כלומר, כמו שאדרת זה לא מרקם אחד, כמו מעיל אור, שכל האור הוא אחד. אדרת זה הרבה 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 שערות שהן ביחד, אבל זה הרבה 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 פרטים. אז אסף ככה הוא חווה את המציאות, עכשיו בא לי, זה עכשיו מעניין אותי, עכשיו לא בא לי, עכשיו לא מעניין אותי. הוא חי את הרגע, מה שנקרא, צייד. אז המהות שלו לחבר, המהות שלנו, המהות של יעקב לחבר, המהות של אסף להפריד. אומר הרב שלום נותן רענן, חתנו של הרב קוק זצ"ל, עניינו של עמלק ומה שתופס נגד דעת היהדות, פירודים במציאות. אף שמודה במציאות של הקדושה, הוא לא מתכחש לזה שיש קדושה בעולם, תפיסתו היא שיש הבדלה בין החול והקודש, ואינם מפורדים זה מזה. ואין הנכון כך. המציאות היא אחידה. יחד, הקודש והחול, הכל קדושה אחת היא. מה זאת אומרת? הרי אתמול בערב אמרנו, מבדיל בין קודש לחול. אז אומר רבי צדוק, אדרבה, אם צריך להבדיל בין שני דברים, סימן שהם קשורים. כי לא צריך להבדיל בין משולש לבין צפרדיה, כי אין קשר. צריך להבדיל בין קרפדה לבין צפרדיה, או בין משולש ושוקיים למשולש לא שבשוקיים. כלומר, כשעומדים שצריך להבדיל בין משהו למשהו, סימן שהם דומים בבסיס. אבל אם צריך להבדיל בין קודש לחול, סימן שזה לא מובן מאליו. למה זה לא מובן מאליו? כי החול הוא גם כלי קודש. הוא לא קודש במהותו, כמו הקודש הגלוי, אבל הוא מחובר לקודש, הוא שייך לקודש, הוא שותף לקודש. ועל הפלטת היסוד הזה, בבחירת וסגולת היהדות, אמרו חז"ל, חייב לבסום מהם עד אלו ידע. למה? כי הכוח המפריד באישיות שלנו הוא השכל. הרגש מחבר. זה מרגיש לי כמו זה. הדמיון מחבר. זה דומה לזה. אבל השכל הוא זה שעושה אנליזה. זה לא כמו זה, זה רק נראה. פה זה ככה ושם זה ככה. השכל ממיין, עושה קטגוריות. פורים זה חג שמזמין אותנו, זמן שמזמין אותנו לדבוק באחדות הפנימית, באחדות של עצם החיים, עוד לפני ההתגלות של כוחות החיים. כי מה שעמד אז חלילה בפני השמדה זה עצם החיים. ומה שנגאל וראינו את שמחת השם בנו, את הבחירה המחודשת של השם בנו, זה בעצם החיים. לא בשכל, לא ברגש, לא בתורה, לא במצוות, לא במידות, לא ביראת שמיים, לא בתפילה, אלא בחיים עצמם. אז לכן זה פורים הוא יום שמבטאים בו את החיבור לחיים עצמם. אבל השכל מפריע. בדיוק. והשכל מפריע. כי הוא תמיד בוחן את החיים מבחוץ. אז מה עושים? אין ברירה. משתיקים אותו. ואם זה קשה, לגברים במיוחד, אז אין ברירה, אז באלימות. אז הם מטביעים אותו באלכוהול. מהממים אותו. אומר הרב רענן, שאם הממת השכל השולט, כלומר שמהממים אותו, שיפסיק לשלוט, ואז מה קורה? בפורים. תתגלה פנימיות הסגולה היהדותית, שכולה אומרת אחד, אין פירודים, שם אחד ושמו אחד.
זה מה
בדרך כלל. זה לא מה שמחבר, זה הכלי המרכזי לחיבור. מה שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, שיש לנו נשמות קדושות, שבאמת רוצות לחיבור, שבאמת מחוברות. והכלי המרכזי להבין את הנשמה שלנו ולנהל את החיים על פי הנשמה, זה הדעת. אבל בפורים, שהנושא זה לא הדעת, אלא עצם החיים, אז הדעת מפריעה. לפעמים. לחיות. אתמול בלילה קראתי כזה תמצית של מחקר שאומר שלכל האנשים יש כישרונות של טלפתיה ושל תפיסה של תפיסה של המציאות, ומה שמפריע זה אזורים מסוימים בשכל, ועשו ניסוי ממש, השתיקו את האזורים האלה, ואנשים התחילו לקרוא מחשבות אחד של השני ולראות דברים כל מיני כאלה. כמו שמזכיר את מה שחז"ל אומרים, שניתנה נבואה לשוטים ולתינוקות, מיום שחרב בית המקדש. מה שיש משהו שהוא בשכל, שהוא כל כך מפרש את המציאות גם נכון ומדויק, אבל ברמה חיצונית, שהוא מסתיר את החיבור הפנימי למציאות. זה ידוע שיש שבטים, שלכמעט לכל השבט יש טלפתיה. רק למה יש פלאפונים, אני לא צריך לנחש מחשבות. אבל אם מי שחי בתנאים טבעיים, אז הוא יותר מחובר, אז גם יותר מרגיש. יותר יודע דברים בצורה בלתי אמצעית. בפורים אנחנו שייכים למקום הזה. אז לא חייבים לשתות אלכוהול, חייב להיות לפזוז מפוריה, שמסברים להתבשם מפורים, מפורים עצמו, מעצם המהות של היום. שמחת חיים, של עצם החיים. טוב, פסוקים, המקור הבא, זה התיאור של מלחמה בעמלק בפועל, בתורה, סוף פרשת ושלח. ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. למה כתוב שם המקום? כי זה חשוב. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע, כאשר אמר לו משה, להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור, עלו ראש הגבעה. אז אנחנו כבר רואים שיש כאן שתי חזיתות. חזית אחת היא חזית הצבאית, שאותה מנהל יהושע, בשדה המערכה, וחזית שנייה, החזית הרוחנית, על ראש הגבעה, משה ואיתו אהרון וחור. איזו חזית מן השתיים היא המכריעה את הקרב, הצבאית או הרוחנית? הרוחנית. זה הפסוק הבא. והיה כאשר ירים משה ידו לגבר ישראל, וכאשר יניח ידו לגבר עמלק. מה זה, איזה קוסמות כזאת? מה זה, משהו מגי כזה, כישוף? לא מסתבר, נכון? אנחנו לא חיים ככה. אני אראה את ההסבר, זאת השם. בידי משה כבדים. זאת אומרת, יש כאן אתגר לא פשוט, גם רוחני. ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו. מזה אחד ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. ויחלוש יהושע את עמלק בית עמו לפי חרב. אז המערכה הזאת, הצבאית, הסתיימה. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחר אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויאמר אל משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי, ויאמר, כי יד על כס יא, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. ספר תורה כתוב בלי ניקוד, בכוונה, ושיהיה אפשר לקרוא בכמה אופנים, שכולם תורה. אומרים חז"ל, שאת המילה רפידים, צריך לקרוא כך. רפו ידיים. מה זה רפו הידיים? עמוד 2 למעלה. אומר המדרש, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, אין רפידים אלא שרפו ידיהם מן התורה, ולפיכך עמלק בא עליהם. מה זה אומר? מה זה שרפו הידיים? אומר כתב סופר, בן של החתם סופר, מגדולי ישראל לפני 200 שנים בערך, כי האפיקורסים אומרים, רחמנא ליבא ביי, ואין צריך למעשה. תראו, דתי בלב, בלב אני לגמרי איתכם, מאמין לגמרי בתורה, משה רבנו, עם ישראל, ארץ ישראל, הכל. די שיהיה אלוקים בליבו. ואין צריך למעשה. וזהו שאמרו, ויסעו מרפידים שרפו ידיהם מדברי תורה, היינו שרפו ידיהם מלעשות מעשה בידיים, רק לא טוב בלב. הסתפקו בזה שיש לב טוב, כוונות טובות, רצון טוב, וזלזלו בערך של המימוש בידיים. אז הסדק בתוכנו שמאפשר לעמלק להופיע הוא שהידיים מנותקות מהפנימיות. ידיים הם כלי המעשה שלנו. כשהעולם המעשי שלנו מנותק מהשורש, מגיע עמלק. אז מה התיקון? חיבור של הידיים אל השורש. משנה מפורסמת, מולחנת, והיה כאשר ירים משה ידו בגבר ישראל וגומר. שואלת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? מה ששאלנו, מה זה משהו מגי? דמבלדור בראש הגבעה? אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. ואם לאו, היו נופלים. כלומר, הידיים הם לא הנושא של ההסתכלות, אלא דרך הידיים של משה מסתכלים לשמיים. כי הידיים של משה מחוברות לשמיים. אז עם ישראל מסתכל על הידיים של משה ורואה את השמיים. וכמו שאמרנו, זאת מערכה יומי, כל יום ומערכה חדשה. כידוע, שיש את מה שרוצים בפנים, יש את הכוח ליישם את זה. כל מי שהתעוררה בבוקר וניסתה לקום מהמיטה, מכירה את זה. שיש איזשהו פער בין הרצון הפנימי לבין החשק והמסוגלות הפיזית שלנו לממש את הרצון הפנימי הזה. לכן, קשור לזה, מה הפעולה הראשונה פיזית שעושים כל יום? כל בוקר, נוטלים ידיים. למה קוראים לזה נוטלים ידיים ולא רוחצים ידיים? הרי מה שעושים זה רוחצים את הידיים, נכון? למה זה נקרא נוטלים? אז בואו נראה. אומר ספר הפליאה, אחד מספרי הקבלה הקדמונים, תקופת הראשונים, מופיע הרבה בפוסקים, ותרחוץ כפיך ותברך, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציוונו על נטילת ידיים. ומילת נטילה, מהפירוש המילה נטילה, הגבהה. כעניין, וינטלם, וינשאם, כל ימי עולם. ונטילת ידיים, ונטילת התפילה, שווים בהגבהה. דבר ראשון, כשקמים בבוקר, עכשיו הולכים להפעיל את הידיים. הידיים הולכות לפגוש את העולם, לשנות אותו, לעשות דברים. מישהו יודעת להשתיק? הידיים הולכות לשנות מציאות, להתעסק עם המציאות החיצונית, לגעת בדברים. דבר ראשון שהיו מחוברות לראש. לזכור את זה, שהידיים הן שליחות של הראש. הן לא כוח עצמאי, לא מנותק, אלא גילוי של הראש. אז זאת המלחמה בעמלק. היא המלחמה הראשונה, וזה השורש שלה. ומתאים למה שאמרנו, ראשית גויים עמלק. וגם זאת המלחמה הראשונה בכלל שנעשית מתוך אמונה, של היהודי הראשון, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת 4 ו-5, שאברהם אבינו לוקח בחלק, אז איך זה נראה? ויאמר מלך סדום, רק ראשי פרקים, למרות שאתם מכירות, בקיצור ממש. ארבעה מלכים עשו מלחמה עם חמישה. חמשת המלכים הם סדום ועמורה, אדמה וכו'. לוט עזב את אברהם אבינו ועבר לגור שם. הם כולם נופלים בשבי, לוט נופל בשבי יחד איתם. אברהם אבינו שומע שלוט בן אחיו נפל בשבי, שוב, בן אחיו שעזב אותו והצטרף לאויבים האידיאולוגיים הכי גדולים של אברהם אבינו, נפל בשבי יחד איתם. אברהם יוצא למלחמה, מנצח. עכשיו מלך סדום, עכשיו לפי החוקים הבינלאומיים, עכשיו מה קורה? ארבעת המלכים לקחו את כל אנשי חמשת הערים ואת כל הרכוש שלהם. עכשיו אברהם ניצח אותם. למי הם שייכים? הם והרכוש. עכשיו, כולם, לאברהם. עכשיו, כיוון שמלך סדום יודע שאברהם אבינו הוא רחמן, אז הוא מעיז לבקש, מה שהוא לא היה מעיז לבקש מאף אחד אחר, תן לי הנפש והרכוש קח לך. כלומר, את הרכוש לא מדמיין אפילו שאברהם אבינו יוותר עליו. יש גבול למה הוא מסוגל לדמיין מה זה צדיק. הוא אומר, לפחות תשחרר אותנו, אל תיקח אותנו לעבדים, תן לנו לחיות. את הרכוש הוא לא מבקש אפילו. בכל אופן, הוא לאברהם הוצאות, הוא סיכן את החיים שלו. וזה כאילו כבר, זה לא אפילו לא רכוש שלהם, הם כבר התייאשו ממנו. הלכתית זה הפקר. טוב, בכל אופן, מלך סדום מבקש, תן לי הנפש והרכוש קח לך. מה אומר אברהם למלך סדום? ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם, אל עליון, קונה שמיים בארץ, אם מחות ואת שוכנעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם. אומר המלבי, השלם, כשיגיע לידו מעשה גדולה, רגע, הביטוי שאנחנו רוצים לדבר עליו, אתם בטח מנחשות, הרימותי ידי. אמרנו, זה הנושא שלנו. המקום של היד במלחמה. אומר המלבין, השלם, כשיגיע לידו מעשה גדולה ופעולה טובה, ראויה להתהלל, תהיה הפעולה הזאת בעצמה יקרה בעיניו מכל הון יקר, ולא יצויר כלל שיעשה המעשה ההוא בעבור שכר או רווח. למה? כי הפעולה בעצמה גדולה מכל שכר ורווח. כלומר, אם אדם עושה מעשה טוב, אז אדם ערכי, זה שהוא זכה לעשות מעשה טוב, זה מה שמשמח אותו. הוא לא מצפה לשום גמול, לשום צורה. כמו שדורשים על מה שכתוב בפרקי אבות, שכר מצווה, מצווה. השכר הכי גדול זה שקיימנו מצווה, זה שזכינו לקיים מצווה. מה יש יותר מזה? טוב, הקדוש ברוך הוא כזה טוב, שהוא גם נותן לזה דברים טובים. אבל עיקר העניין זה המצווה. ואחר ש, כלומר, היות ו... כל מגמת פני אברהם ומסעיו היה כדי לקרוא בשם השם ולפרסם אמונתו והשגחתו לכל באי עולם, ועל ידי ניצוח המלאכים הכירו כל באי עולם שהשם אל עליון, ושהוא משגיח על יראיו ומפליא מהם פלאות. אם כן, זהו השכר היותר גדול בעיניו. זה שאברהם אבינו זכה לקדש משמיים בניצחון שלו במלחמה, מבחינתו זה השכר. ולא יצויר בעיניו בנפשו, שיקבל עם זה עוד שכר אחר. זה רק יקלקל, זה סתם מיותר. מה שמיותר, מוריד, מוזיל. אתה לא צריך, רופא מוצא תרופה למחלת הסרטן, כל סוגי הסרטן. מציל חיים של מיליוני אנשים. אז נותנים לו מפרס, מדליה. זה לא מגוחך. כי אדם מציל חיים של מיליוני אנשים, עכשיו בבקשה, תקבל מדליה. כי אתה נורא מתרגש מהמדליה. הוא נורא מתרגש, הוא יציל חיים. וזהו שאמר, הלא הרימותי ידי. מה זה ידי? ידי זאת, הנוצחת אל השם, אל עליון. שעל ידי זה, כלומר, אני מרים את המלחמה הזאת, את הניצחון, אל השם, אל עליון. שעל ידי זה נודע שהוא אל עליון, ושהוא קונה שמיים בארץ. וזה השכר היותר גדול אצלי. ואם כן, אם מחות ואת שוכנעל, בכל מה שיקח, ידמה בעיניי, שיקח מאשר לך, כי כבר קיבלתי שכרי די ויותר. כבר מיותר. שכר מצווה, מצווה. עכשיו פירוש נוסף. תאמר בלשון הקודש, זה או בלשון נוכח לזכר, תאמר לו שיעשה ככה, או בלשון נסתר לנקבה. היא תאמר לה שכך וכך. עכשיו מפרש המלבים כך. אולם לפי דרכנו אתה, הרימותי ידי, רוצה לומר, ידי זאת, הלוחמת ונוצחת, הרימותי אל השם, כלומר, שהוא ניצח ולחם בידי. כלומר, באמצעות ידי. מי ניצח? השם. אז מה הידיים שלי עשו? היו שליחות של השם. אבל מי ניצח? השם. וידי לא הייתה, אלא רק כחרב ביד השם, שהוא אל עליון וקונה שמיים. פועל תומר הוא נסתר לנקבה, כמו שאמרנו, הוא מוסב על היד, שאמר הרימות ידי, אמר, אם אקח מהשלל דבר, כאילו אז, כאילו ניצחה, כאילו ידי ניצחה, ועשתה החיל, אז תומר ידי אליי למור, אני השארתי את עברה. כלומר, הוא מפרש את הפסוק, ולא תומר ידי, הרימות ידי אל השם אל עליון, ולא תומר ידי, אני השארתי את אברהם. שלא תהיה לי תחושה, שלמה יש לי עכשיו הרבה כסף? כי אני חזק, כי אני מתוחכם, כי אני יודע להילחם טוב. מה פתאום? הכל משמיים. אז מה מבטא את זה שהכל משמיים? שהמלחמות שלנו לשם שמיים. עוד. מלחמת מצווה, כולם יוצאים. מלחמת רשות, לא כולם. על מלחמת חשות נאמר, לפי רוב הפוסקים, היא שעל זה אומרים שאיש הירא ברך הלבב, ילך וישוב לביתו. מה זה ירא ברך לבב? אומרים חז"ל, הירא מעבירות שבידו. שאין לו זכויות, הוא מפחד. לא רק הוא יקשה, זה גם יכשיל אחרים, זה מלחמה. עכשיו, מה זה ירא מעבירות שבידו? יכולות להיות כל מיני עבירות, כמובן. הגמרא מביאה דוגמה מאוד מסוימת. שימו לב. תנא, אומרת הגמרא, סך בין תפילה לתפילה, כלומר בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש, עבירה היא בידו, וחוזר עליהם אורחי המלחמה. מה זאת אומרת? מי שמפריד בין היד לראש, לא יכול להיות לוחם ישראלי. כי כל העניין של המלחמה בישראל, היא שהראש יוצא לפועל דרך הידיים, ושידיים מחוברות לראש. לעומת זאת, הגענו לעמוד 3. יש שבט של לוחמים, שבט גד. כבר בברכת יעקב, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. וגם משה רבנו. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן, וטרף זרוע אף קודקוד. מה זה וטרף זרוע אף קודקוד? אומר בעל אמרי נועם, וכמו שדרשו חז"ל, וטרף... מה, היה שם את הבורות? רק עליתי ש...
מה,
בהגדרות של ההוסט.
כן, אבל לא נהלת.
טוב, תחתירי אותם, אני כבר...
מה?
לא, אין הצר שובה בנזק המלך, חבל. מה זה וטרף זרוע אף קודקוד? אומר האמרי נועם, וכמו שדרשו חז"ל, וטרף זרוע אף קודקוד על תפילין של יד ושל ראש, אשר בזה מתגברים במלחמה על האויבים. זה האמלך שלנו, הייחודי של עם ישראל. וחוזרים מאורחי המלחמה, עבורכי התפילין. אז מה זה וטרף זרוע אף קודקוד? אז שוב, האמרי נועם אומר, בו על דרך הכתוב, וטרף זרוע אף קודקוד, לשון ביצים טרופות. מה זה ביצים טרופות? מורבבות. אז מה זה וטרף זרוע הקודקוד? היינו לערב המוחין בהתפשטות הזרועות. מה להבין שהזרוע היא התפשטות של המוח. שמה שאנחנו עושים בידיים זה מממשים את הערכים שלנו. לא אינטרסים כוחנים של יד מול יד. שלא, המלחמות שלנו לא משחקי כיפוף ידיים של אינטרסים. אלא הופעה של הראש של עם ישראל, של הדביקות של עם ישראל בהשם. גם בצורת מלחמה, אם צריך, כשצריך. עוד, אומר רבי נתן, גד מכינת וטרף זרוע אף קודקוד, של הסית רח, שעל ידו, איך? על ידי שעל ידו נתקן בחינת הידיים, שבהם מקבלים ברכת השכל, שהוא בחינת ראש. וקודקוד, בחינת שאו ידיכם קודש, בחינת וישא אהרון את ידיו, שצריכים לנשאם עד הראש, מלמטה למעלה, להמשיך ברכת השכל. כלומר, גם בברכת כהנים, הידיים הם בגובה הראש. כשהכהנים מברכים, אז הם מרימים את הידיים אל הראש. כי מה שמברך זה לא הידיים. מה שמברך זה הראש שמופיע דרך הידיים. עוד. סוף הפסוק האחרון בפרשה של מלחמת עמלק. ויאמר כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומר המדרש, מפורסם, אמר רבי לוי בשם רבי חמה, כל זמן שזרעו של עמלק קיים, לא השם שלם ולא הכיסא שלם, עד שיובד זכרו של עמלק. שם זה התיאוריה, האידיאל, הערך הפנימי. כיסא זה הממלכה, זה ההופעה בפועל. אז גם, אז כשיש את הנתק, אז לא השם שלם ולא הכיסא שלם. עד שיובד זכרו של עמלק. שנאמר כי יד על כס יה, היה צריך לומר על כיסא השם. אז מה חסר? זה מה שכתוב. האותיות החסרות, במילה כיסא חסרה א', ובשם השם חסרות האותיות ו' וה'. אז נזכור את זה. אומרת הגמרא, כתיב, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחישו. כלומר, השומרים האלה, התפקיד שלהם הוא לדבר, והם מדברים 24/7. מי מסוגל לדבר 24/7? לא אנשים? מי כן? מלאכים. המלאכים מעללים את השם בלי הפסקה. אין להם פריאות, לא נגמר להם האוויר. אז הם מעללים את השם בלי הפסקה. אז השומרים האלה של ירושלים, שתמיד לא יחישו, זה המלאכים. המזכירים את השם, אל דומי לכם. מה יאמרי? מה אומרים המלאכים? אחי אמר רבא ברב שילה. כך אמר רבא ברב שילה, אתה תקום, הם מתפללים. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד. רב נחמן בר יצחק אמר, הם אומרים פסוק אחר, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. אלו שתי בקשות על הגאולה. אז אם כך, שואלת הגמרא, ומעיקרה, אומר רש"י, קודם שחרב, מה יאבו אמרי? לפני שחרב בית המקדש, גם המלאכים שרו, נכון? גם אמרו פסוקים. אז מה הם אמרו בזמן שבית המקדש היה קיים? אמר רבא בר רב שילא, כי בחר השם בציון, יבח למושב לו. אומר רבנו בחיי, בסוף פרשת ושלח, אבל ימות המשיח וכולי, ואין לך אומה בעולם שלא יהיה לו חלק בקדוש ברוך הוא. כמו שלמדנו, נכון, את הפסוקים בישעיהו, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, כולם יבואו ללמוד, לקבל מהקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל, אבל עמלק ועשיו לא יהיה להם חלק, אך ימחו מן העולם. ואז יהיה השם והכיסא על השלמות, שהרי שלוש אותיות שהן א', ה', ו', הם תשלום הכיסא והשם. מה בימות המשיח מבטא את זה? אומר המהרש"א על הגמרא שקראנו, דהיינו, בעולם הזה בחר בציון, ואיבה להיות לו למושב קבוע בעולם הבא. ואותיות איבה רמז לזה שיהיה הכיסא שלם והשם שלם. למה? כי אלה האותיות החסרות. א' ו' ה' איבה למושב לו. הרצון האלוקי לשכון בנו, בעם ישראל, בירושלים, בגאולה השלמה, זה התיקון של המלך. של הפירוד. ותראו כמה מתאים למה שכתוב, למה שאומר ירמיהו. בעת ההיא, מה יהיה השם של ירושלים לעתיד לבוא? בעת ההיא, יקראו לירושלים כיסא השם. כלומר, שלמות. שלמות הופעה של השם, של שם השם, במלכות של העולם הזה. אמרנו שכל דור יש לו את המלחמה בעמלק שלו. כלומר שבכל דור יש סכנה של הפרדת היד מהראש, ויש לנו עבודה לחבר ביניהם. בדור שלנו, כבר דור של שיבת ציון, כבר כמה דור, אבל זה המהות של הדור שלנו, אותו תהליך, רק שעכשיו הוא כבר מתקדם הרבה יותר, ברוך השם, אבל זה רק אומר שדברים עוד יותר נחוצים. הרב כותב בתחילת התהליך על ההכרה. זאת אומרת, יש עשייה של שיבת ציון, מתחילים לעלות לארץ, לייבש ביצות, לבנות יישובים, לסלול כבישים, להקים כוח ביטחון, ויחד עם זה מתחילה לצמוח הכרה לאומית. אבל ההכרה הזאת צומחת לאט לאט. יותר קל לייבש ביצה מאשר לבנות תודעה של עם ישראל בתור עם מחדש אחרי 2,000 שנה. אז זה לוקח זמן. והדגש הוא על העשייה. סיפור. באיזשהו שלב פחתו התרומות לקרן הקיימת. אז התלבטו איך עכשיו לגייס תרומות. אז אחד הרעיונות הציעו, אמרו לבן גוריון, לעשות כינוס לכל מיני אנשי רוח, פרופסורים ואנשים חשובים, שוררים, סופרים, שכמו להבדיל, כמו, לא להבדיל, לא אומרים להבדיל בין יהודים, אבל כמו שכשיש איזה משהו בציבור החרדי, רוצים לעורר איזה יוזמה, אז מחתימים לדולי ישראל על קרוס, שכולם צריכים ככה, ואז כולם מתגייסים ותורמים ועושים מה שצריך. אז אותו דבר, רצו לעשות כזה קרוס של אנשי רוח, פרופסורים וסופרים ומשוררים, שיקראו לתרום לקרן הקיימת. אז בן גוריון הוא לא מאוד העריך את האנשים האלה, אבל הוא עשה כזה כינוס. אז אחד מהם, פרופסור לפילוסופיה, שאל אותו, למה קראת לנו? אז הוא אמר, אני מבקש שתסתמו על קרוס, יתרמו לקרן הקיימת. אז הוא שאל אותו, בשביל מה? אז הוא אמר, כי הקרן הקיימת קונה אדמות. הוא שאל אותו, בשביל מה? אז הוא אמר, כדי להקים עליהם יישובים. אז הוא שאל אותו, בשביל מה? אז הוא אמר לו, כדי להוציא לחם מן הארץ. אז הוא שאל אותו, בשביל מה? אז בן גוריון אמר, עד כאן. אנחנו עוסקים ביישוב הארץ, לא פילוסופיות וזה. אז זה חסר. כי מה זה אומר? שיש פה עשייה שמנותקת מהראש של עם ישראל. יש פה עשייה יהודית, יש פה ידיים, ידי יעקב, אבל אין פה ראש יהודי. אומר הרב, והכרה זו הבאה בהתפתחות איטית מאוד, המתחילה מקנאת עם, כלומר, עצם הלאומיות, אנחנו עם, לא אוסף של קהילות. זה שורש הגאולה, להבין את זה, שאנחנו עם. חיבת ארץ, שוב, לרצות את עבודת הקרקע, את החיבור לארץ, שגם לא היה כמעט 2,000 שנה. שפה, החייאת השפה העברית, כולנו נבוא מכל הגלויות. אז מה, חלק ידברו לדינו, חלק יידיש, חלק ערבית. צריכים שתהיה שפה לכולם. תרבות גולמית, בסיסות ראשונים של תרבות, דעת התולדה, היסטוריה. התלהבות עבודה גשמית, ארצית, מכוח היד, היד המגושמה, כלומר הגשמית. אז מה אומר הרב? מה האתגר של הדור שלנו לפי זה? מה המלחמה בעמלק של הדור שלנו? שההכרה הלאומית שלנו מוכרחת היא לעלות עד הראש, לחבר בין היד לראש. כי אם לא, יבוא עמלק. טוב, כבר בא, שלא נדע, ידענו. אבל זה האתגר שלנו. שמה זה אומר? או הנה עוד דוגמה. תראו בהערה 4. מה צריך להתברר? הרוח הצעיר, התובע את ארצו, שפתו, חירותו וכבודו, ספרותו וכוחו, קיצור את כל רכושו, רגשותיו, מה מניע אותם, נזרמים הם על ידי שטף של טבע, שבתוכיותו מלא הוא אש קודש. זאת אומרת, יש גלגל שמגלגל אותנו, וזה גלגל כפוך. זה גלגל, גלגל בתוך גלגל. מה זה טבע? הרצון להיות עם נורמלי, עם בארצו, שחי חיים בריאים, טבעיים. זה מה שמניע את הציונות החילונית. אבל מה יש בפנים? מה מסתתר בפנים? קודש. הוא זה שמניע את מה שהטבע רוצה. זאת ההנאה הפנימית של כל התהליך. אז זה להיות מודעים למה קורה בתוכנו. שמה זה אומר? מה יקרה כשהיד מגיעה לראש? אומר רב, הוא לעורר את המחשבה וההרגשה היותר מיוחדה לישראל. כלומר, מה המחשבות שרק עם ישראל חושב? הרבה עמים אוהבים את הארץ שלהם. אבל מה מיוחד, מה זאת המחשבה שלנו, של החזרה שלנו לארץ שלנו, ארץ הקודש, וההרגשה שנובעת מזה? מה זאת אהבת הארץ שלנו, של עם ישראל, רק של עם ישראל? לעורר את המחשבה וההרגשה היותר מיוחדה לישראל, בלב כל האומה, מה לא מספיק שבאיזה בית מדרש ידעו את זה, אלא שכל עם ישראל ידע את זה, הזקנים והצעירים יחדיו. ואז, ובלב אחד, במחשבה, בחשק אחד, אז רואים, המחשבה והחשק ביחד, הרצון השכלי והרצון הטבעי, שאמרנו שזה האתגר שלנו לחבר אותם. מהדברים של השם שמואל שלמדנו קודם. ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו. מה הכוונה וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם? זה לא גם וגם, אלא וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. את ההבנה הזאת של מלכות, שמלכות ישראל היא מלכות של השם בעולם. תראו בהערה 5. מה שאומרים בברכת הלבנה. וללבנה אמר שתתחדש. עטרת תפארת לעמוס היוותם, עם ישראל, שהם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. ההתחדשות של עם ישראל בגאולה, המטרה שלה היא לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. למלכות שלנו יש כבוד ויש שם. אם לא, אז גם הלכות בסכנה. אז לכן גם ההתמודדות עם עמלק של כל שנה, בתקופה הזאת היא מחולקת לשניים. אומר המשנה הברורה, השנייה היא פרשת זכור, שנייה מארבע פרשיות. לזכור מעשה עמלק, שזה מצווה בפני עצמה. וקוראים אותה בשבת שלפני פורים לשמחה למעשה, שהיה המן מזרע עמלק, וכדי להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה, וכדכתיב בימים האלה נזכרים ונעשים, נזכרים זה בתיאוריה ונעשים זה בפועל. אז לכן מחיית עמלק היא החיבור בין התיאוריה לבין הבפועל. אז התיאוריה הייתה בשבת אתמול בקריאת פרשת זכור, המעשה בפועל הוא בפורים עצמו, ובעזרת השם עכשיו גם בפוליטיקה עצמה, בשדה הקרב עצמו שאוטוטו יחזור, והשם יעזור שנזכה לעשות את השליחות שלנו בדור שלנו, להילחם בעמלק באופן הכי שלם, שלא נשאיר הרבה עבודה לדורות הבאים, שהם כבר יעסקו באיבה למושב לו, בבניין המקדש של הבבא. טוב. עכשיו יש פה, רשמתי משהו על ההכנה לפורים. לפני, אחרי ותוך כדי. לפני, הדבר הכי חשוב, לבוא לפורים בלי ציפיות. כלומר, לא לצבוע את הציפיות שלנו בהתכוננות לחוויה מסוימת, אלא מה שיהיה זה טוב. כי מה שיהיה זה פורים, זאת האמת, זאת הקדושה. איך שזה ייראה, זה ייראה. אחרי, עבודה של אחרי פורים, זה לא לעסוק במחזור חוויות. מה היא אמרה ומה היא עשתה ומה היא לבשה, ולא להרבב תפל בעיקר. שמה שיספק בתוכנו יהיה המהות. ותוך כדי, פורים זה לא, במיוחד מסיבת פורים, זה לא בלגן ברישיון, כי עכשיו אפשר כיפורים, אלא זה למצוא את השם בתוך כל הרעש מסביב. לא למרות כל הבלגן, אלא בתוך כל הבלגן, גם שבתוכנו וגם שסביבנו. כי אין מקום שבו אי אפשר למצוא אותו. ובמיוחד, להתפלל. להתפלל, 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 כמה שיותר. על עם ישראל, על המשפחות, עליכם. כי תפילה היא חיבור של הרצון הטבעי לרצון האלוקי. בפורים זה יום של חיבור. אז התפילות מאוד מאוד מתקבלות. כי הרצון הטבעי הוא מאוד מאוד מחובר. אז זה מנוף ענק להתחברות התפילות. עם ישראל עולה מדרגה, והחלק שלנו בעליית המדרגה הזאת של עם ישראל, שבפורים שאנחנו נעלה מדרגה, בפועל. ואם מאמצע מגלים שלא, שהתבלבלנו, שכחנו, אומרים, לתפוס ראש, להגיד מה שהיה, היה מכאן, עכשיו, מקבלים עול מחוץ שמיים ואהבה. שיהיה פורים שמח ומרומם בתוך כל ישראל. בדרך כלל, בגלל המבנה הנפשי והרגשי של אישה, אישה שותה יוצאים דברים לא טובים. כל מיני דיכאונות וכל מיני... לא, זה לא. המהות היא להיות מחוברים פנימה, ואישה במהות הרבה יותר מחוברת פנימה, בגלל שכמו שלכן גם נשים פטורות מהרבה מאוד...